כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אפילו שנולדתי עם הכל, אני רוצה הכל. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט אפריל 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית שלומי גילר. קרן הון סיכון להשקעה בחברות בלוקצ'יין. רשימת 30 הצעירים המבטיחים של אירופה. פמילי אופיס שמנהל מיליונים. אבא, יהלומן על מפריז, אמא דוגמנית ואשת אופנה במילאנו, אח בזוגיות עם עדן פינס, אחות עם חברת תכשיטים בינלאומית, בית בבני ציון, בית במרינה, ג'י-ג'י חדיד, קייט מוס, דמעות של כאב, דמעות של שמחה ורעב בלתי נדלה להצלחה. ליאור מסיקה, חושף משפחת זוהר ישראלית שהתחבאה מתחת לרדאר. הרעיון עם ליאור מסיקה נקבע להתקיים בבית הוריו בבני ציון, מקום מושבה של אצולת ההון הישראלית. אבל כשאני חוצה את השער שעליו מצוינת הכתובת, אין שום בית באופק הקרוב. נדרשת עוד הליכה לא קצרה במרחבי החצר העצומה, עד שבעומק הנחלה, לצד שטח המראה של הסוס המשפחתי, אני מזהה את בית המגורים. פנים הבית מספק את המראות המקובלים בבתי עושר מהסוג הזה. סלון ענקי, רצפת שיש, ציורים תלויים בהקפדה אומנותית, פסל ברזל יצוק של דמות אישה בגובה אמיתי, מטבח אדיר ממדים, וכמובן קיר זכוכית עצום שממנו נשקפים ללא הפרעה מרחבי טבע ירוקים עד אזור שפיים. מסביב לבריכה בחצר מסודר ריהוט גן אופנתי, כיסא נדנדה תלוי על עץ והמון ירק. אבל מה שמיוחד בעת הזאת הוא שכמעט איש לא גר בבית. ההורים, היהלומן אנדרה בן 71 ואשת האופנה דנה בת 53 מסיקה, עברו כבר לפני שנה להתגורר במילאנו עם בת הזקונים בת ה-11. ליאור, בן 25, גר עם בת זוגו במרינה בהרצליה. אחיו הגדול אילן חי במגדל יוקרה בתל אביב. כשמגיע לכאן מעת לעת האח הצעיר בן, עדיין חייל, הוא פוגש רק את מנהלת משק הבית. אבא שלי בן אדם מאוד רעב, ואני, אפילו שנולדתי עם הכל, אני עדיין רוצה הכל. זו מתנה שאבא נתן לי, אומר מסיקה בחינות לא מקובלת שתלווה את הרעיון איתו, גם כשנעסוק בפריבילגיות שהוא נהנה מהן, וגם כשנדבר על ההתנהלות בליבה של משפחת עושר פטריארכלית. אני רוצה להתרחב, לפתוח, להיות פורץ דרך. גם אבא שלי היה כזה. הוא היה היהלומן התוניסאי הראשון בפריז, והפך לאחד היהלומנים המצליחים שם. הוא שלט בפריז. הוא הגיע מתוניס כנער בן 13. התחיל כמתמחה בחנות לתיקון שעונים, ובגיל 14 ביקש מסוחר יהלומים לקחת אותו תחת חסותו. הוא לא רכש השכלה פורמלית, היה אוטודידקט, אבל למד מהר ויישם עוד יותר מהר. הוא טיפס בשרשרת המזון במהירות, הפך לשחקן משמעותי בתוך כמה שנים, ובשנות ה-70 וה-80 כבר נהנה מההצלחה מסחררת בפריז, שמותגי התכשיטים הגדולים עברו לעבוד איתו. ואת הדחף הזה הוא העביר אליך? חלק מהרעב הזה עבר בגנים, וחלק דרך מה שאבא תמיד אמר לי, אל תסתמך על מה שיש לי, תבנה משהו משל עצמך ואני אגבה אותך. גם זה יחדיר בי את הרעב. מעולם לא סבלתי מתסביך אלוהים. הרעב דוחפת מסיקה. בשבוע שעבר הוא נכלל ברשימה האירופית של הצעירים המבטיחים מתחת לגיל 30 שמפרסם המגזין פורבס. הוא מוגדר שם אחד המשקיעים הפעילים ביותר ביבשת בתחום הבלוקצ'יין. את ההשקעות הללו מנהל מסיקה דרך עדן בלוק, חברת השקעות מבוססת הון משפחתי בעיקר, שהקים עוד כשהיה בן 21 ושמתמחה בהשקעות בחברות בתחום הבלוקצ'יין. מוקדם. בגיל 6 קניתי את האבן הראשונה שלי. היינו בהודו ונכנסתי לחנות שמוכרת אבנים חצי יקרות. אופלים, טופזים, דברים כאלה. אהבתי את הצבע הכחול. הלכתי למוכר ושאלתי כמה קרת, והצעתי לו חצי מחיר. אמרתי לו משהו כמו no price, no deal. ילד בן 6. זה משפט ששמעתי מאבא שלי. אני והוא מאוד דומים. מילדות אתה רואה אותו עושה עסקים, מגלגל דברים, שולט בסיטואציות, ואנחנו הילדים, monkey see, monkey do. זה היה הדיל הראשון שעשיתי. בגיל 12 כבר למדתי להסתכל על יהלומים, בגיל 13 ביקשתי מההורים ללמוד בבית הספר האמריקאי, באבן יהודה. למה? לא הייתי תלמיד שקדן, אבל השתלבתי מצוין חברתית. המקום נותן לך להרגיש שהשמיים הם הגבול, שאתה יכול להגיע לעשות מה שבא לך. בית הספר השפיע עליי מאוד. הוא נתן לי ביטחון ביכולת להשיג דברים. האנגלית זה הכוח הכי משמעותי. וכשאתה לומד לשלוט בשפה, לומד עם ילדים מאוד חכמים, רואה בוגרים שמתקבלים להרווארד או לסטנפורד, זה מקנה תחושת מסוגלות. למרות שלא למדתי שם הרבה. איך ניצלת את הזמן? בגיל 16 התחלתי להציע השקעות לאבא שלי. בגיל 20 הוא נתן לי להיות אחראי על ההשקעות של הפמילי אופיס, ההון המשפחתי. בשלב מסוים הצעתי לו שניכנס להשקעות גם בטכנולוגיית בלוקצ'יין. תכלס, נקודת התחלה פריבילגית לחיים. אבל אף פעם לא סבלתי מגוד קומפלקס, של ילד עשיר מלא ביטחון שעושה מה שבא לו. עבודה קשה לא זרה לי. מאוד רציתי להשיג את מה שיש. חקרתי כל מה שנבנה תחת המטריה של אבא כדי לבדוק איפה אפשר להתפתח עוד. למדתי לחשוב ביהלומים. כשהתחלתי בבלוקצ'יין, השקעתי בקריאה אקדמית על התחום עד 6 בבוקר. נכון שיש לי מזל להתחיל עם פלטפורמה אדירה, אני לא מתחיל מאפס, אבל אני תמיד חושב איך להאיץ דברים. לנהל את ההון המשפחתי בגיל 20 זאת אחריות. אבא ממשיך להחזיק את היד על ההגה? כן. אלה יחסים של, יש לך רישיון, אבל אתה עם מלווה. תעשה הכל, אבל אני יושב לידך ויכול לשים ברקס מתי שבא לי. מתי הוא שם ברקס? בעיקר כשמדובר בסכומים גבוהים. אבא בן 70 פלוס, הוא לא מחפש להתעסק בזה כל יום. לכן מבחינתי הוא יותר מחזק ממקביל. אין דבר יותר מחזק מאמון של אבא. זה נותן לך כנפיים. דווקא השוק הישראלי פספס את הבלוקצ'יין. ההשקעות של משפחת מסיקה בחברות סטארט-אפ בעולם הבלוקצ'יין יהפכו בקרוב לקרן הון סיכון מתמחה ששמה עדן בלוק אחת. היא תנוהל מלונדון ותיפתח להון שיזרימו משקיעים נוספים. הכוונה היא לגייס לפחות 30 מיליון דולר ולהפוך לאחת הקרנות הגדולות מהסוג הזה באירופה. קרנות כאלה, שמשקיעות בשלבים מוקדמים של חברות, מגייסות בדרך כלל הון של 8 עד 20 מיליון. אנחנו השקענו בינתיים בשמונה חברות, והקרן מתכננת להגיע להשקעה בכ-20 עד 25 חברות בסך הכל. כמה כבר גייסתם? הקרן עומדת לפני סגירה הראשונה. יש לנו התחייבות ממשקיעים נכנסים על כ-50% מסכום הקרן. השקעת העוגן המשפחתית כבר מגויסת ומושקעת, והיתר יגויס תוך כדי תנועה. אבא שלך מבין בזה משהו? הפסקתי לנסות להסביר לו. הוא מבין בטרנדים ובמודלים עסקיים. לא חייבים להבין את הטכנולוגיה. זה לא כל כך משנה מה קורה בפנים. משנה מה את מקבלת מזה בסוף. אנשים משלימים עם זה שלא יבינו את הטכנולוגיה עד הסוף. משקיעים לא תמיד מבינים טכנולוגיות עמוקות לעומק. אתה מצפה ממשקיעים לשים כסף בטכנולוגיה שהם לא מבינים איך היא פועלת? אנשים צריכים להתמקד בתוצאה. העולם נהיה מאוד דיפ-טק, טכנולוגיה מורכבת, ולהבין כל אספקט בזה יכול להרוס את המומנטום. משקיע לא ירצה לשאול שאלות? אני מעוניין לצאת למסע לתקן את מצב הבלוקצ'יין פה בארץ, שיהיה פה אקוסיסטם תומך. היום אין. אני בעד סקפטיות כשצריך, אבל אני רוצה להיפטר מהסקפטיות הלא בריאה. אני רוצה שאנשים ישאלו שאלות נכונות. דווקא השוק הישראלי, שהוא מאוד טכני, פספס את הבלוקצ'יין. ואיפה הסקפטיות שלך? אני ביקורתי לגבי פרויקטים שלא יודעים לגשר בין החלום למציאות. למשל, כשמשתמשים בבלוקצ'יין, למרות שהמוצר בכלל לא צריך את זה. רוב השוק רק מתחיל להבין מה מהפכני ומה פחות. וזו באמת בעיה בתעשייה שיש כל כך הרבה פרויקטים חסרי משמעות בה. למשל? למשל פרויקט ריפל, לתשלומים ברשת, שהוציא מטבע בשם XRP. היום המטבע שווה מיליארדים, אבל ריפל לא צריכים XRP ולא משתמשים בו. והדודג'קוין, הלהיט האחרון בתחום מטבעות הקריפטו? מטבע שהתחיל כבדיחה והשבוע כבר היה שווה 55 מיליארד דולר. אומת האינטרנט מייצרת ובולעת ממים ללא הפסקה. ודודג'קוין הוא מם כלכלי. אנשי אינטרנט שמחזיקים בתפיסת עולם מסוימת בסוף קונים דודג'קוין, לכן זאת תופעה ערכית. לא חדשנית ולא הכרחית, אבל יש לזה שוק כרגע. אני לא אחזיק דודג'קוין, אבל אני לא ממש נגד מי שכן. הביקוש מדבר בעד עצמו. בחרת להשקיע בתחום מבוסס טכנולוגיה מורכבת, אף שאבא שלך עשה את הונו בעולם מאוד מוחשי ומעשי. גם בתוך עולם הבלוקצ'יין אנחנו מסורים לפרגמטיות, לא לאידיאליזם. No bullshit, no dreams. בלי הצד המעשי אין כלום. זה כסף של אבא שלך בעיקר. אתה לא פוחד לפשל? הוא אמר לי, אם אתה הורס את השם בגיל צעיר, קשה לקום מזה. כשאתה שם את השם שלך על מטבעות דיגיטליים, חשוב שתהיה לך הבושה כדי לא להרוס את השם. בכל יום רע לעולם המטבעות הוא מתקשר אליי ואומר, ליאור, אני אהרוג אותך. זה סופר מלחיץ. אבל היום אני לא מרגיש את הלחץ. אני מרגיש שאנחנו מושקעים בחברות הכי טובות שלקחו כסף ממשקיעים טובים. אני רואה צמיחה בפורטפוליו, בנינו מותג. היום, אם אתה פרויקט בלוקצ'יין אירופי ורוצה לגייס כסף, או שעדן בלוק אמרו לך לא, או שגייסת כסף מעדן בלוק. זה הסיפור. אמא היא סק האגרוף שלי. היא מכילה אותי. קורות משפחת מסיקה יכלו לשמש בסיס לטלנובלה זוהרת חובקת עולם. האב אנדרה, בין המאגרים שהתבסס והתאשר בפריז, היה גרוש עם שני ילדים כאשר התאהב בדוגמנית הישראלית דנה סטיניה. גם היא, כיום מסיקה, הייתה בת מהגרים שעלו לישראל מרומניה, בוגרת פנימיית הדסים שעברה לתל אביב ופילסה את דרכה לצמרת של עולם הדוגמנות אז. דנה היא הסנונית הראשונה המבשרת על עידן חדש במושגי היופי האופנתי. עם נוכחות מסלול המשדרת סקס אפיל ישיר, בלתי מרומז, קומה זקופה וביטחון עצמי מופגן. כך נכתב עליה במוסף שבעה ימים של ידיעות אחרונות ב-1984. היא כחווה בסרטון פרסומת כמעט מיתולוגי לאגוזי, אגוזי של אלית אגדה, דגמנה בעשרות תצוגות אופנה, ולפי אותה כתבה, החלום שלה היה להיות מיליונרית לפני גיל 40. למידה רבה זה קרה. אמא צעירה מאבא ב-18 שנה. הוא התאהב בה במבט ראשון כשהיא ביקרה בפריז, אומר מסיקה. היא הייתה אז דוגמנית מאוד מוכרת, ואבא היה רווק גרוש עם שני ילדים. אני נולדתי לה כאימא צעירה. את אחותי הקטנה היא ילדה בגיל 42. כיום יש לאימא את מותג האופנה דנם, שההנהלה וחדרי התצוגה שלו נמצאים באיטליה. לכן היא ואבא עברו לשם לפני שנה. מעת לעת במהלך הרעיון ממלאות דמעות את עיניו של מסיקה. נדמה שהוא מוצף רגשית בעת הדיבור על המשפחה, אבל הסיבה היא דווקא פיזיולוגית. הוא מתמודד עם גידול שפיר בגב ועם פיברומיאלגיה, דאבת. היא גוררת כאבים תמידיים בשרירים וברקמות. זה נראה כאילו אני מתרגש כשאני מדבר על אבא שלי, ואני באמת מתרגש עכשיו, אבל הדמעות זה מהפיברומיאלגיה. יש לי התקפים, אז העיניים מתמלאות כל הזמן. זה משהו עצבי ובלתי נשלט. לצד אבא כל כך דומיננטי, מה התפקיד של אמא שלך בחיים שלך? היא הסק אגרוף שלי. היא מכילה אותי. למרות שקצת קשה לי עם זה. אבא שלי פייטר, אמא מחבקת. בשבילה אני הכי טוב, לא משנה מה. מבחינתי אנחנו best friends. אני הבחור שלה, היא הבחורה שלי. היא פרטנר. אני מניח שעשיתי לה חיים קשים בילדות. הייתי טראבל מייקר בבית הספר ואני אדם לא קל, עקשן כמו אבא שלי. גם זה יצר בינינו קלשים. אז יש לו בבית עוד אחד כמו אבא, רק בלי קשר רומנטי איתו. איך נראתה הילדות במשפחה כמו שלך? כשהגענו לארץ הייתי בערך בן 5 וגרנו קרוב לשנתיים בארסוף. הייתי מסתובב יחף ועירום ליד הים, ילד אולד סקול, רוכב על סוסים, מוצא חרקים, סוג של ילד ג'ונגל. ארסוף זה חוף הילדות. גם האחים שלי היו ילדי טבע. ועד גיל 12-13 למדנו בהום סקולינג ונעזרנו במורים פרטיים שאימא הביאה. היינו טסים המון. אבא ואמא בביזנס, ואנחנו מאחורה באקונומי, כולל טיסות למדיטציות בהודו. זאת הייתה יוזמה של אמא שלי. היא לקחה אותי לוורנסי, על הגנגס, לעשות מדיטציה. בגיל צעיר הייתי מנשק רגליים של גורואים בתחום. זאת הייתה ילדות מצחיקה. היינו היפים, קצת כמו אמא. ילדות שהיא הכל חוץ מסטנדרטית. היום נשארתי קצת עם המדיטציות, בגלל המחלה. מתי הובחנה המחלה? רק לפני כמה חודשים. זה לא היה לי קל כי כאב לי כל הזמן ולא היה לי מושג מה קורה לי. פחדתי שיש לי ניוון שרירים. אתה קם בבוקר ולא מרגיש את הרגליים. דברים עזועים. מרגע שהבנתי שיש לי פיברו, נרגעתי. היום פורבס מדברים איתי. הקרן החדשה נסגרת, אני בזמן טוב, אבל גופנית זה מנמיך. חשוב שיהיה עסוק, אחרת הראש פנוי להתעסק בכאב. מצד שני זה כאב שמוריד לקרקע, וזו ברכה לקבל צניעות לבן אדם שממש צריך את זה. הוא צוחק. זאת מחלה חצי נוירולוגית, חצי ראומטולוגית. מתאים למישהו שמנסה לשלוט בכל לקבל את המתנה הזאת. אבא מחלק תפקידים לפי האופי. איך מחלקים אצלכם תפקידים לדור ההמשך? אני ידעתי מגיל צעיר שהחליף את אבא בפמילי אופיס. אני אנליטי, והוא תמיד אמר שזה מתאים לי. הוא החליט מי מהילדים מתאים לכל תפקיד, לפי התכונות שלנו. ולרי, בת 42, אחותי הגדולה מאשתו הראשונה של אבא, גרה בצרפת והיא פורצת הדרך בינינו. היא הקימה את חברת התכשיטים מסיקה, ובנתה מותג יעלומים בינלאומי שצומח מהר מאוד, עם קמפיינים של דוגמניות על, כמו קייט מוס וג'יג'י חדיד. היא ואבא היו המודל שלי. אילן, בן 27, אחי הגדול מאימא שלי, מנהל את העסק של היעלומים בארץ. ובאחרונה שמו השתרבב לאתרי הרכילות בשל זוגיות מתוקשרת עם הדוגמנית עדן פינס, שנפרדה מדור רפאלי, אח של. אני בפמילי אופיס, ואחי הצעיר בן 21 מסיים צבא. עוד לא יודעים לעשות לו פלייסמנט, והוא מתחיל לעבוד איתי. עדן, אחותי הקטנה, היא המלאך הקטן שלנו. יש את אלכס, אחי מאשתו הראשונה של אבא, בן 40, שחי בפריז וסובל מפיגור שכלי. זאת משימה משפחתית לא פשוטה, ודאי במשפחה מורכבת. אבא תמיד אמר לנו, אם לא תדאגו לו ואחד לשני, אני לא אסתכל עליכם. אם אתם לא ביחד, אתם כלום. הוא היה מראה על היד שאנחנו חמש אצבעות, ובאמצע אלכס שמחבר את כולם. זה רותם אותנו. גם אם אנחנו לא אחים מאותה אימא. אנחנו אוהבים את אימא שלנו, אנחנו אנשים פשוטים, אוהבים אהבה. והיא אימא של אלכס. התבגרות עם אח שיש לו צרכים מיוחדים משפיעה עליך? תחשבי מה זה להיות ביום הזיכרון בבני ציון לפני 15 שנה, ואלכס שם עושה איזה פרצוף וילדים מסתכלים עלייך ומרחלים. אתה אומר לעצמך, למה אני כועס על אחי? על מה אני כועס? שהוא לא יכול להיות נורמלי? אתה מתגרד עם ההרגשה הזאת. אתה צריך לקבל אותו למרות כל הדברים הלא נוחים שאתה חווה, וזאת התמודדות חשובה. במשפחות כאלה יש יותר משמעות בחיים. השבר הזה, הסדק, רתם את המשפחה שלנו למשימה. רמי ברכה הוא סוג של אבא זהיר בקרן. בוא נחזור להשקעות בחברות שמפתחות טכנולוגיות בלוקצ'יין. לא פחדת להיכנס לתחום צעיר ומורכב? נכנסתי להשקיע מתוך פחד שאני לא מבין מה קורה פה, אבל מתוך פחד לפספס דבר גדול. לכן בהתחלה השקעתי 15,000 פה, 100,000 שם, לא עכשיו סכום מייתק. לא עניין אותי מה יש בפנים, אלא מה יוצא החוצה. עניין אותי שיש פה צמיחה. החשש היה שזה טרנד של הרגע, אבל מאז השקעתי זמן במחקר, בקריאת מסמכים אקדמיים, והיום אני מרגיש אחרת. אם אתה כל כך מאמין בתחום, למה לא להשקיע במטבעות וירטואליים? אנחנו לא קונים מטבעות, אנחנו משקיעים בטכנולוגיה. קרן הון סיכון לכל דבר. האידיאולוגיה המנחה היא לבנות אינטרנט פתוח ולהחזיר לאנשים את הערך שהם יוצרים. כיום אנחנו תלויים בסוג של פירמידה של יצירת ערך. כשאדם עושה משלוח באמזון, הוא מקבל שבריר ממה שבזוס מקבל. אני חושב שמודל הבלוקצ'יין מאפשר לכל המשתתפים בשרשרת מסוימת לקבל יותר. גם בזוס וגם השליח. הוא מבטל את הצורך לעבור דרך מישהו כדי לתקשר. זה שובר קירות, שובר את הדיסטנס שביני לבינך כדי לייצר מגע. זה ניתן לשליטה וחפוף לחוקיות. תן דוגמה מאחת מחברות הפורטפוליו שאתה משקיע בהן. השקענו בחברה מטקסס בשם Grain Chain. היא פיתחה פלטפורמות שמקשרות ומגשרות בין כל השחקנים במערכת הזרעים העולמית. מהחקלאי הקטן בקולומביה עד ברוקר הסחורות בוול סטריט. מערכת שמספקת אמון ושוברת קירות בין כל השחקנים האלה. חקלאים יכולים לקבל על הפלטפורמה כסף תוך שבריר שנייה ולא תוך שבועיים או שלושה חודשים. זה פועל, וכבר העבירו מיליוני קילו של סחורות דרך הפלטפורמה הזאת. זאת חברה שפותרת בעיות, וזה מה שאני מחפש. פתרון לבעיות גדולות. כמו העובדה שהיום כלכלת הזרעים היא מונופול לרעת החקלאים הקטנים. הגאונות היא שיש מערכת בלוקצ'יין ששומרת על הכל ומקשרת בין כולם. יש חברה ישראלית בפורטפוליו? GK8, שעושה הגנת סייבר לבלוקצ'יין. היא פיתחה ארנק שאי אפשר לפרוץ אליו. למשל, למקרה שבנק רוצה להחזיק מטבעות דיגיטליים. הם פיתחו טכנולוגיה שיודעת לחבר לבלוקצ'יין בלי להתחבר לאינטרנט. ממש מדע בדיוני. מריוס נחט, דיסקונט קפיטל ורשות החדשנות נמנים עם המשקיעים בחברה שהוקמה ב-2018. תן דוגמה להשקעה שאתה מאמין בה. וגה, של רמזי קורי. בעיניי הוא היזם הטוב בענף. השקעתי גם בחברה קודמת שלו, צ'יין ספייס, שנמכרה לפייסבוק. וגה מתמקדת בשוק הנגזרים, שהוא ענק. ובאמצעות בלוקצ'יין פותחת אותו לכולם. המתחרה של הסרום הונפקה ושווה היום 62 מיליארד דולר. אני מאמין שגם החברות שאנחנו מושקעים בהן יהיו שוות מיליארדים בתוך עשור. זה מריח כמו בועה. כשהציבור יאבד אמון במטבעות הקריפטו, השוק הזה יקרוס. האמון הוא לא במטבע, אלא במערכת ובמה שהיא מאפשרת. אם כל אחד יכול להשתתף בתשתית הזאת ולייצר ערך, זו לא בועה. אם אנשים לא יזהו את הערך ולא ייצרו אותו, המטבע יקרוס, ובצדק. בחרת לצרף כשותף בקרן שלך דווקא את רמי ברכה, שעזב את פיטנגו על רקע טענות להטרדה מינית של נשים והפעלת חברת חקירות כדי לסכל פרסום נגדו. הכרנו כשכנים ותמיד הערצתי אותו. עוד מהפעמים שראיתי אותו יוצא לרוץ ביישוב. לפני כמה שנים פניתי אליו, בהתחלה כדי לקבל ייעוץ. היה נדמה לי שהתחום אפילו קצת משעמם אותו, אבל אז הוא התחיל להתעניין ונכנס כשותף. לא חששת שהחיבור איתו עלול להיות בעייתי? אני לא נרתע לרגע מלהביא אדם עם ניסיון כמו שלו. העולם היום מאוד אכזרי, בפרט כשיש דברים שעדיין צריכים להנות מספק, אבל נשפטים כאילו אין שום ספק. המשטרה לא דיברה איתו, תלונה לא הוגשה. מבחינתי הוא אדם קלין ואני מכיר אותו כשכן. אם הוא עשה טעויות, אני בטוח שהוא מבין היום מה הטעויות האלה. יש לי אחיות, אני מאוד רגיש ליחס לנשים. רמי גם עזר לי עם המחלה, הוא עבר פציעה קשה וחי עם כאב בעצמו. הוא אמר לי, אי אפשר להקטין את הכאב, רק להתרגל אליו. המציאות היא כמו שהיא. אז אני לוקח בחיבוק אוהב את החבילה שקיבלתי. מה התפקיד שלו בקרן? אצלנו בצוות רמי הוא סוג של אבא זהיר ששואל את השאלות הנכונות. הוא אחד המשקיעים שאני הכי מכבד בארץ. הוא מסתכל מלמעלה למטה, ובכלל מדלג בהתחלה על האמצע הטכנולוגי. הוא מסתכל על השוק, ואז על האפליקציה, ורק בסוף שואל על הטכנולוגיה. הוא מוסיף המון ערך למה שאנחנו עושים כמשקיעים, והוא בנה את עדן בלוק איתי. רמי הוא דוגמה טובה לזה שלא צריך להבין את הטכנולוגיה עד הסוף. מספיק שיודעים שזה ביזנס של יצירת תשתית אלטרנטיבית לעסקים שמדלגת על מתווך, וזה הולך לשנות את העולם. שותף נוסף בקרן הוא איאן פלנקט, מנהל בכיר בטוויטר וראש מערך התקשורת שלה. אנשים מפרופיל גבוה לא חוששים מתחום שהוא כל כך היי ריסק. בסוף זאת השקעה הכי היי ריסק, ואנחנו משקיעים בחברות בשלבים מאוד מוקדמים, פרסיד וסיד. ברור שאנחנו הולכים על הכל או כלום, אבל הרבה אנשים חושבים שיהיה לנו יותר הכל מכלום. ומדובר במשקיעים מאוד מלומדים, טובי המשקיעים מהארץ ומאירופה. אנחנו נשען אליהם בידיעה מלאה שזה ככה. אם נדע לבחור, גובה התגמול יהיה תואם את הסיכון. אפילו שנולדתי עם הכל, אני עדיין רוצה את הכל. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, אפריל 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר.